הארץ השבוע, שנה טובה. כאן ליאור קודנר. השנה החדשה הכנו לקט ממיטב הפרקים ששודרו בשנה החולפת. קודם כל, יהיה פה עידן טלם, המוכר יותר בשם אינדי גיים. הוא גיימר עם 525,000 עוקבים, וזה המספר המדויק נכון לעכשיו. נשאל אותו איך מתמודדים עם ההתמכות לגיימינג, על תוכן שיווקי ועל דוגמה אישית לילדים. בקיץ האחרון פגשנו את הטיקטוקרית מאיה דגן, לא השחקנית. היא עוקפת אותנו בדירוג הפודקאסטים, דיברנו איתה על דימוי גוף, הכוח של האינטרנט וגם טוקבקים רעילים.
אנשים אומרים לי, אני אוהב אותך למרות שאת שמאלנית. זה דבר שכאילו, את השמאלנית היחידה שאני אוהב. זה יותר גרוע משמנה, כאילו, הרבה יותר גרוע, כי זה משהו שהוא unlikeable ברמות.
מוקדם יותר הקיץ, אירחנו את כותב השירים הכי עסוק בישראל, רון ביטון, הוא אחראי למואבט, טרילילי טרללה, וגם ללהיט המושמע של השנה, בית משוגעים.
חלק מהשירים שלי יש להם המון משמעות. בעיני אנשים אחרים זה יכול להישמע כמשהו זול ואיך שומעים את זה. אבל אתה יודע, הסברתי לו שפאוץ' זה שיר נגד הטרדות מיניות, ומיליון דולר זה קיבלנו אלפי הודעות על איך בנות שיש להם דימוי עצמי נמוך של גוף וכזה, איך פתאום הם עומדות מול המראה ושרות, איך אני נראית מיליון דולר.
עידן טלם עם 450,000 עוקבים ביוטיוב, הוא היוטיובר הכי מצליח בישראל. שלום עידן.
שלום ליאור, מה שלומך?
בסדר, להציג אותך כעידן או אינדה גיים, השם המקצועי?
אני זורם עם שניהם.
אז תסביר לנו למי שלא מכיר עכשיו דקה שתיים, מה זה אומר 450,000 עוקבים ומה עושים ביוטיוב?
כמו שאמרת, קוראים עידן טלם, אבל מי שצופה ביותר מכיר אותי כאינדה גיים, סוג של כינוי כזה. אני עושה סרטונים ברשת, בעיקר בפלטפורמת היוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב משלי, שאני מעלה עליו סרטונים פעמיים בשבוע, כמו שעון, שימים קבועים, כמו שפריים טיים זה בתשע, תשע וחצי, אז עידן מעלה בימי שלישי ושישי.
ממש הפקה, אתה עורך את הסרטון, מעלה.
תראה, זה לא הכי הפקה, כי זה, אני מצלם בחדר שלי, לפעמים יוצא ועושה ולוגים, שזה וידאו בלוגס, ואז אני בעצם מראה את המשפחה שלי, מראה את מה שאני עושה במהלך היום. אני עושה את זה ומנהל את זה בעצמי. יש לי אורחים ומעצמים שעובדים ביחד איתי. וכמו שאמרת, אני מפיק את הסרטונים, אני חושב על הקריאטיב שלהם, אני עורך אותם ומעלה אותם. אז ממש מפה לאוזן, מהמלצות, ממחנים משותפים, אנשים פשוט נחשפים אליי, עושים סובסקרייב, שזה מה שנקרא להירשם, כמו ניוזלטר, נכון? ככה משם זה בא.
ואז הם מקבלים התראה כל פעם שיש לך סרטון חדש.
כל פעם שיש סרטון הם מקבלים התראה, לפעמים זה לא עובד, אז טוב שהם יודעים באיזה יום זה עולה ובאיזה שעה, כדי לדעת מתי לבוא. יוטיוב גם דוחף את הסרטון בהמלצות של אנשים אחרים, כלומר, יוטיובר אחר שהם צופים בו יכול פתאום להמליץ עליי אוטומט דרך יוטיוב, וכל פעם אתה צריך לחדש את עצמך ולחשוב על דברים חדשים. אני בעיקר עושה סרטונים על משחקי וידאו.
גיימר, מה שנקרא.
מה שנקרא, in the game, כן? ובעצם לוקח כל פעם משחק אחר, עושה עליו סדרה שלמה של 20 פרקים כמו בטלוויזיה, ולפעמים פרק אחד ספיישל.
זאת אומרת, בעצם אתה מצלם את עצמך, תוך כדי שאתה פותח את אחד המשחקים שפותחו והילדים אשר משחקים אותם, קהל היעד, בעיקר בנים,
יש 15? ויש גם בנות.
יש גם בנות.
יש גם בנות, אולי קצת פחות, כי גיימינג זה כאילו נחשב של בנים, כמו שאיפור זה של בנות, אבל כמו שיש כאלה שעושים את זה, יש גם בנות שמשחקות בגיימינג.
אז אתה יושב מול המסך, משחק, מקליט את עצמך, ואז מעלה את הסרטון.
בסופו של דבר, מה שאתה רואה, זה את המשחק בגדול, אותי בצד בקטן, ובעצם אני משחק במשחק.
עכשיו שאלה של זקנים, תעצור אותי אם היא זקנה מדי, תכף אני אביא לך גם שאלות מהבנים שלי שמאוד התלהבו שאתה בא לאולפן.
איפה הם?
בבית, אבל קלטנו אותם, אז תכף נשמיע לך. זה ויכוח קבוע שאנחנו מנהלים בבית, לשבת מול המסך ולראות מישהו אחר שמשחק. למה הבנים שלי לא משחקים בעצמם או לא רואים איזה סרטון חינוכי?
אז השאלה ששואלים כל הזמן, בעצם למה הם לא משחקים בעצמם, למה לצעות בך משחק? אז גם לי יש שאלה, למה צופים בכדורגל, בכדורסל? טניס, למה אתה הולך לשחק טניס?
זאת, זה כמו ספורט.
קודם כל, יש משהו שנקרא אי-ספורט, שזה הספורט התחרותי,
נכון.
שזה ממש תחרויות של גיימרים מקצועיים שמשחקים בקבוצות.
בארצות הברית זה כבר מכניס יותר כסף מהספורט האמיתי.
זה מטורף, זה בכל העולם, גם באירופה. קצת בארץ, אבל ממש לא מספיק. ובעצם שם זה ממש תחרותי.
אבל פה אתה אומר שאתה לא משחק כל כך טוב.
פה זה בידורי, כן, פה זה בידורי, אבל מצד שני, זה כמו שתגיד, למה אנשים צופים בכל מיני אתגרים מצחיקים ברשת, ומתיחות, וכל מיני תכנים כאלה ואחרים. אז אני עושה את זה בידורי, ובעצם המרכז אצלי זה פחות המשחק עצמו, ואני והעריכה. כלומר, הרעיון שמאחורי הצילום והבדיחות שאני עושה, והשנינות שאני מנסה לשלב תוך כדי המשחק, הופך את זה למעבר למשחק.
זאת אומרת, יש ממש תסריט שאתה חושב מה יהיה בתוך הסרטון?
לא תסריט, אבל כן רעיון כללי, כיוון כללי של האם אני הולך היום לעשות איזשהו אתגר במשחק, אני הולך היום להתעצבן, אני הולך היום לשמוח, לעשות טרול בשפתנו, שזה כאילו צחוקים ודחקות באמצע המשחק. זה באמת פחות המשחק, זה לא בשפתנו גיימפליי. גיימפליי זה בעצם נטו המשחק. אז אצלי זה הרבה מעבר, זה בדיחות ומימים שאני משלב, ומוזיקות וסאונד אפקטים, זומים, המון. עזרים ויזואליים ושמע, כדי שהסרטון יהיה כיפי לצפייה.
עכשיו כמובטח, הנה שאלה של יואב בן החמש.
יאללה יואב, בן חמש צופה בי?
בן חמש, בגלל האח שלו.
זה הכי צעיר.
טוב, מעולה, הנה בוא נשמע מה הוא אומר.
למה רצית להיות בדיוק יוטיובר? למה לא נגיד סוטר,
גנן? אני לא רציתי להיות יוטיובר, זה קרה בטעות. חשוב להדגיש פה, כי יש הרבה שלא מבינים, גיימר ויוטיובר זה שני דברים שונים לחלוטין שאני שילבתי ביניהם. כלומר, יוטיובר זה מישהו שעושה תוכן בפלטפורמת היוטיוב, וגיימר זה מישהו שמשחק משחקי וידאו. אז אני עושה את שניהם, אני משחק משחקי וידאו ברשת. אני הייתי גיימר, שיחקתי במשחק שנקרא קלאש רויאל, משחק מ-2017 בערך, שעה שם.
כן, היה להיט גדול.
להיט ענק. ברוב אני לא טוב, וזה הייתי טוב. איכשהו מפה לשם נכנסתי...
היו ויכוחים עם ההורים, למה אתה כל הזמן יושב על המסך משחק?
מה זה ויכוחים? לקחו לי את המחשב, ותפסיק להיות כל היום במשחקים, ותלמד. היתרון שלי זה שהצלחתי להביא ציונים טובים, אז הם אמרו, כל עוד הוא מביא ציונים טובים, זה בסדר. אבל אם נראה שיש ירידה, ניקח לך. שזה בסדר, זה חשוב. גם הורים כל הזמן שואלים אותי, מה עושים? הילד מחור, משחק, מלא, לא משחק, מלא, אמרתי להם, תראו, מה אתם רוצים שהוא יעסק? במיוחד עכשיו בקורונה. ילך עכשיו למסעדה, ילך לפארקים, זה בעייתי. אז כל עוד הוא מביא ציונים טובים והוא לומד, תנו לו לשחק. גם היופי בגיימינג זה שלא משחקים לבד. גיימינג באופן כללי זה משהו נורא חברתי, במיוחד בתקופה הזאת.
בוא נחזור לגננת והשוטר, למה לא?
לגננת והשוטר, למה לא? זה יותר למה כן. אני התחלתי בטעות, ניצחתי אונליין בטורניר עולמי של קלאש רויאל, וזכיתי בעצם בפרס שכמעט אף אחד בעולם לא זכה בו, בתוך המשחק. והמון שחקנים בקהילות בארץ התחילו לדבר על זה, מאיפה הבאת, איך הבאת, תצלם לנו כשאתה פותח את הפרס. אמרתי, טוב, אז הורדתי תוכנת להקלטת מסך, הקלטתי את המשחק שקיבלתי את הפרס, ואז העליתי את זה ליוטיוב, ושיתפתי קישור בקבוצות בפייסבוק קלאש רויאל, הקהילה הרשמית.
ופתאום זה נהיה להיט.
עשרות אלפי צפיות ותגובות של יו, תלמד אותנו איך ניצחת בטורניר, תראה לנו איך לשחק, תהיה יוטיובר. עכשיו היום זה נורא ברור מאליו. בכל מקום שומעים יוטיובר עם כוכבי רשת, מופעים, אז זה לא היה. אז אני כותב ביוטיוב, יוטיוברים, קלאש רויאל, ואני רואה שיש ילדים עושים סרטונים על משחק. ואומר, טוב, אני אהיה גם כזה, זה כאילו נראה לי מגניב. והתחלתי, והתחלתי ללמוד איך לערוך, איך לצלם, הכל אונליין, קונה איזה מצלמת רשת קטנה, איזה מיקרופון קטן, ומפה לשם זה פשוט לא נעצר. יצא משליטה, זה כבר לא בשליטתי.
טוב, נשמיע לך עכשיו עוד שאלה של תום, הוא בן 8.
יש לי כמה שאלות. אחד מהם זה, מה אתה עושה להיות אחרי שתהיה יוטיובר, או שתישאר להיות יוטיובר על כל החיים? שאלה שנייה, האם זה עבודה קלה להיות יוטיובר או קשה?
להיות יוטיובר זה עבודה מאוד קשה, במיוחד אם אתה רוצה להצליח. אני קם בבוקר, 10 הודעות ו-10 שיחות שלא נהנו. אני הולך לישון בלילה, קופצות עוד 5 הודעות לפני שאני הולך לישון.
שמי זה, מעריצים?
לא מעריצים. מעריצים זה, כל הזמן מקבלים הודעות, זה לא העבודה. זה, אתה יודע, תשומת לב שצריך לתת בחזרה. אבל העבודה עצמה זה, קודם כל הסרטונים בערוץ, שעולים פעמיים בשבוע, ורק לנהל את זה ואת הצוות האורחים שלי, זה כל הזמן להיות בצילומים ועריכות ותיקונים והערות.
זה ממש שכירים, אנשים שאתה משלם להם כסף כשיעבדו איתך.
הם עובדים איתי, אנחנו שותפים לעבודה, זה עבודה של שנינו.
שכמה אנשים בצוות?
5 אורחים ו5 מעצבים.
אה, וואו.
כן.
יפה.
כי הם צעירים.
אופרציה לא קטנה.
הם צעירים, אז הם עובדים בקצב שלהם, אבל עושים עבודה מדהימה. במקביל לזה יש המון פרויקטים קמפיינים, מסחרים.
תוכן שיווקי, מה שנקרא.
תוכן שיווקי שהוא גם בערוץ עצמו, שבעצם בתכנים של ערוץ אני משלב אורגנית תכנים מסחרים, וגם מחוץ לרשת, בגלל שמכירים אותי, אז בגרשיים משתמשים בשם שלי לקדם דברים שאני כמובן מאמין בהם.
אתה בתור סלב מקבל כסף, מזה אתה מתפרנס.
כן, זה בעצם שיווק. כלומר, לי יש קהל בכמות מאוד גדולה, מאות אלפים, ולחשוף אותם לדברים משתלם בסופו של דבר, כי הם גם תופסים המילה שלי, גם הם מקבלים חשיפה, וזה חשיפה אורגנית, שזה הכי חשוב. זה התוכן שבאים לראות. כלומר, חלק מהסרטון שהיום עולה כמו כל יום שלישי, משולבת בו הפרסומת, זה לא מגעיל מסחרי, וזה לא מעצבן לראות את זה, זה
אבל
כיף.
אבל אז לילדים הרבה יותר קשה להפריד, זו בעצם הבעיה, אתה דוחף להם את התוכן
אבל אני לא, קודם כל, אני לא דוחף להם משהו שלא מתאים להם. כלומר, אני לא מקדם, לא יודע, שולחנות, אני לא חושב עכשיו, אולפנים, אני מקדם, אתה יודע, חטיף חדש, משחק חדש, אפליקציה חדשה.
חטיף חדש לא בריא, סוכר, אתה יודע, אפשר...
תראה, אתה צודק, אבל יש פה עניינים של אחד הפרנסה, שאתה יודע, אתה צריך להתפרנס, ושתיים, יש דברים מוסריים שכן צריך לעשות. היה לפני כמה חודשים כתבה על התמכרות לפורטנייט, שיש ממש מכון לגמילה בארץ, כן? לא מדבר איתך רחול, של גמילה לפורטנייט. אז אני החלטתי שאני עושה סרטון עכשיו נגד זה. כלומר, אני רוצה להגיד, תשמעו, הם יצאו מפרופורציות, זה לא ככה.
זאת אבל... אי אפשר לשחק כל הזמן, אבל.
אבל צריך להיכנס לפרופורציות. אם אתם יודעים, אני מדבר על ילדים, כן? כי הם תופסים ממני. אתה צריך לדעת כמה אתה באמת משחק. אם אתה לא אוכל פתאום בארוחת ערב ומדלג עליה, אם אתה לא עשית שיעורים היום כי שיחקת, אין כזה דבר. אתה צריך לשלב בין השניים, או שיש פה בעיה. כי ההורים לפעמים לא מצליחים, כי הם לא יודעים את השפה של הילד. זה לא כי הם, הילד מחור, זה כי הם לא מבינים איך לגשת אליו. אני זוכר שכשאני הייתי ילד, הייתי באמצע משחק. עכשיו אמא שלי אומרת לי, בוא עכשיו לאכול. אני אומר, אני באמצע משחק. היא אומרת לי, אתה כל הזמן באמצע משחק. אז אני יושבתי אותה רגע, באמת, אמרתי, אמא תקשיבי. כשאני מתחיל משחק הוא 20 דקות. רק אחרי 20 דקות יש 2 דקות עד שאני מתחיל חדש. אז אם את לא תתפסי אותי בשתי דקות האלה, ברור שאני אהיה באמצע משחק. אז יש שתי אופציות, או שתחכי ל-20 דקות שהם יסתיימו ואז אני לא אתחיל חדש, או שתביני מתי אני לא משחק.
אז הבינה?
ואז הבינה.
אז אתה רואה את עצמך סוג של דמות חינוכית אפילו.
מה זה כמו? אני דמות חינוכית נקודה, לוקחים ממני לטובה ולרע, אני לא מקלל, אני חס וחלילה בחיים לא אגע באישון, ולא יראו אותי עם אלכוהול וסמים ודברים כאלה, אני הכי רחוק משם בעולם. אם מראו אותי עושה את זה, הם יחשבו לעשות את זה גם. אתה יכול להגיד, אבל זה לא חינוכי לשחק כל היום במחשב. אני אגיד לך שאתה טועה. אני יכול להגיד לך שהמשחקים שעשיתי כל היום כבר, לא יודע, 10 שנים יותר, 15, מגיל, לא יודע, 8-7, פיתחו אותי נורא ברמת הקורדינציה. האנגלית שלי, ברמה מאוד מאוד גבוהה רק מזה, כי כל המשחקים הגדולים, זה באנגלית. היום כבר מתרגמים וזה, אבל פעם זה לא היה ככה. ואני עומד מאחורי זה, אני חושב שמחשבים וכל התחום הזה, זה מתקדם ברמות. תורה ילד בן 8, מסביר לסבא שלו, בן ה-70, איך לתפעל את הטלפון החדש שלו. אז הוא ישחק עם כדור, והוא גם יהיה טכנולוגי, ובעתיד הוא יעבוד בהייטק ויעשה המון המון כסף.
אז אמרת, דמות חינוכית, אני בתור הורה, איזה דברים אני צריך להחדיר עכשיו לילד שלי לדעתך?
תראה, אתה צריך לוודא קודם כל שהוא לומד. אני חושב שלימודים זה חשוב. יש הרבה יוטיוברים שאני לא תומך בזה, שפרשו מהלימודים. שאומרים לאנשים גם לא חייבים ללמוד ותעשו מה שאתם רוצים, אני כן מבין מה הם אומרים, כי לימודים לדעתי לא מותאמים לדור של היום, יש הרבה מאוד דברים שבלימודים צריכים קצת להשתנות, לי זה לא הגיוני שאין כלכלת בית, שאני לא יודע בגיל 18 איך לעשות כביסה, באמת דברים הכי בסיסיים, אבל אני חושב שכן צריך לתת האור הירוק למשחקי וידאו והמחשבים, בתנאי שהלימודים לא נפגעים מזה, כי זה נורא מפתח את המחשבה, ילדים היום הם פשוט חכמים, הם מבינים עניין, הם יודעים מה הם עושים, הם יודעים מה הם אומרים. אתה נותן להם להתעסק עם משהו, הם יודעים איך להתעסק איתו, הם לא צריכים לשבור על זה את הראש. או ההורים שלי, בני 40-50, לא יודעים איך לשלוח ג'ימייל. זה מדהים מבחינתי, זה העתיד.
שאלה שנייה של תום, שאם אני אסכם אותה, אומר מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
אני כרגע באמת זורם. כלומר, אני משקיע את כל כולי ב-100% במה שאני עושה, ומבחינת מה אני רוצה לעשות, זה לאן זה ייקח אותי. אני יכול ללכת לטלוויזיה, שיש עכשיו תוכנית חדשה, וגם שיחקתי בסרט, אז אולי פתאום אני אשחק במקומות.
פתאום תהיה שחקן.
בדיוק. עכשיו, אני מאוד רוצה להיות מנחה. אני מאוד אוהב את זה. אני גם חושב שיוטיוב זה סוג של הנחיה, כי אתה מדבר למצלמה, אתה מוביל את הקהל, אתה גורם לו להישאר ולצפות, שזה מה שמנחה עושה. אז בהתאם לכך, גם יש לי תוכנית ברדיו, בדיוק כמו פה, כמו הפודקאסט, אני מת על זה. ואני מנחה המון אירועים ומופעים נורא גדולים, וגם בטלוויזיה. עכשיו, התוכנית שלי, תוכנית הנחיה, תוכנית אירוח, זה לא סדרה. אז אולי ילך לשם. אולי אני בכלל יוצא מותג משלי. תראה, אני יוטיובר, יש לי השפעה, יש לי קהל. אם אני יוצא
מה, בגדים,
משהו...
מה?
הציעו לי המון פעמים להוציא בגדים. אני פחות אהבתי על זה. אני יותר מדבר על מחשוב. אם אני פתאום הוציא אוזניות משלי, או אכבר משלי, הקהל שלי, כנראה, אם אני ממליץ והוצאתי את זה, עם מיתוג שלי, כנראה יוצא את זה. ואני מחכה למוצר הטוב שאותו אני יוציא, וכשאני יוציא משהו, ידעו שהוא טוב. נקודה.
עידן תלם, In the game, תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה לך.
בוקר טוב, אני על השער של גלריה בארץ. זאת אומרת שההורים שלי סוף סוף יהיו גאים בי. בואו אני אראה לכם. מי זאת? מאיה הקטנה מגבעתיים. מי זאת? הנה אני עם העיתון. והנה עוד כמה תמונות מהצילומים. איזה מתוקה!
שלום מאיה דגן.
שלום, שלום.
אז מי שלא רואה אותנו, אז רק נגדיר מאיה דגן לא השחקנית, כוכבת הטיק טוק.
חשוב מאוד להבחין.
תמיד בטח שואלים אותך את השאלה הזאת.
דבר ראשון, חייבים.
אז תכף נדבר גם על זה. שלום חגית גינזבורג.
שלום.
אז אנחנו מערכים פה את מאיה בתור עקרת הדור הצעיר, מה עושים בטיק טוק, ואת כוכבת רשת שפרץ שם, כבר עם פודקאסט, מתחרה, עובר אותנו בחלק מהדיווגים בספוטיפיי, אז סוד ההצלחה.
כבוד לי לעקוב.
אומרת את טיילור סוויפט לדעתי.
סוד ההצלחה, האינטרנט הוא חזק מאוד, ואנשים לא מספיק מבינים כמה כוח יש לילדים האלה. מאוד מזלזלים בזה, מאוד זה, אבל בסוף, האזנות זה האזנות.
אז את רק בת 25, איך זה התחיל?
הפודקאסט התחיל בעקבות הטיק טוק. רציתי להרחיב קצת את העשייה שלי, וניסיתי להבין באיזה פלטפורמה לעשות את זה, וממש התלבטתי עם כזה... יוטיוב, או לא, את הרבה הולכים כזה למשחק, לזה, נה, והייתי כאילו, זה פחות הווייב שלי, אני מדבר, כאילו, זה מה שאני אוהבת לעשות, ואני מאוד אוהבת לשמוע פודקאסטים, זה הדבר שאני חייבת לעשות, כל הסגרים, זה הדבר שהציל אותי, הייתי יושבת על ספסל בגן מאיר לבד, משחקת בבלס, שומעת פודקאסט, ואמרתי שאני מרגישה שצריך משהו בסגנון שיכול גם לפנות לקהל צעיר יותר, משהו יותר כיפי וקליל.
כזה שכבר מכיר אותך בטיקטוק.
כזה שכבר מכיר אותי בטיקטוק, אני לא פניתי עכשיו לקהלים חדשים, זה לא היה זה, זה היה, היי, אהבתם אותי בטיקטוק, בואו תשמעו קצת יותר ארוך. אבל עדיין קצר יחסית, זאת אומרת, זה רבע שעה, 20 דקות פרק, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד מעמיק, אבל זה כן לקחת במקום דקה, רבע שעה, זה הרבה.
ועל מה את מדברת שם?
על הכל. אני מרגישה שהפודקאסט הוא כאילו הקרוב ביותר למאיה האמיתית. אני מרגישה שאני גם יכולה לצחוק על דברים, אבל גם כזה להעלות דברים שמפריעים לי וקשים לי ביומיום שלי. כאילו, אני מאוד מאוד חשופה שם, זה מאוד אישי. אז כל פעם זה איזה נושא שהפריע לי השבוע, בין אם זוגיות, מיניות, משקל, חברות, דברים שמעסיקים אותי בחיים שלי, ואני לוקחת ומפרקת וכזה את כל מיני תובנות שעלו לי השבוע. זה לא שאני יודעת יותר ממי שמקשיב, זה שפשוט אני גם קצת יותר גדולה. וגם יש לי מקום להגיד את זה.
מה זה קצת יותר גדולה? בני כמה מאזינים לדעתך?
בני נוער ברובם.
16-17 או אפילו פחות?
רובם 16-17, יש פחות, יש גם יותר. אבל בוא נגיד 16-17 זה ממוצע, ובעיקר זה כזה דברים שהייתי רוצה שיגידו לי כשהייתי בתיכון, אבל לא מבן אדם תרחני ומעצבן, אלא וייב של כזה אחות גדולה כאילו, שהיא לא יותר חכמה ממך, היא פשוט עשתה קצת.
רוצה להרוויח הכנסה פסיבית של 10,000 שקל בחודש? רוצה לעשות כסף קל? אין דבר כזה כסף קל הבא, זה לא עובד כך. כסף הוא קשה. אם זה כסף קל, זה סכם. אז זאת תרמית, להתרחק. עלק הכנסה פסיבית, יאללה, תקפצו לי. בשביל כסף צריך לעבוד. הדרך היחידה לייצר הכנסה פסיבית זה להשקיע את הכסף שלכם. כל השאר חרטות, להתרחק, מהר לברוח, תודה.
אני יכולה רק לציין פה גילוי נאות שלפני שנתיים הכרתי את מאיה כתלמידה שלי בסדנת הסטנדאפ שאני מעבירה.
אז הכל בזכותך או בגללך, איך שלא תגדירי.
קודם כל, אני בניתי אותה ואני מסתובבת בעיר ומספרת שבניתי אותה. אני עושה את זה עם עוד כמה מוצלחות כאלה, אבל סתם, זה נורא מרגש אותי. כל מה שאני פוגשת אותה ורואה את הטיקטוקים שלה, הם קופצים לי על בסיס יומיומי. זה נורא מרגש, כי אני מכירה אותה בגרסת הפרה-טיקטוק.
מה לימדת אותה?
מה לימדתי אותך? אני לא חושבת שכלום, לא תרמתי שום דבר.
ממש, שום דבר. לא, תשמעי, בסוף זה היה יותר עניין של כזה, לדעת לכוון דברים לכיוון בדיחה.
כן,
זאת
לומר.
זאת אומרת, אני יודעת כאילו כללי מצחיק. אני יכולה לספר סיפור שהוא משעשע. אבל בסוף יש טכניקה מאוד מוגדרת איך בדיחה נראית, איך היא מורכבת, וזה גם עניין של להיחשף. זאת אומרת, אני חושבת שאצלך זה היה פעם שלה שממש דיברתי בפתיחות על מיניות נגיד,
נכון.
דבר שלא דיברתי לפני, וגם עניין של איך לבנות את זה מצחיק.
למרות שהייתה בסדנה הראשונה שעשיתי, התגלחתי עליהם, אבל סתם זה נורא מרגש, כי אני גם, זה לא שמאיה השתנתה, זאת אומרת, אני מאוד שמחה שעברו שנתיים והיא קצת יותר קרובה לגיל 30, לי אישית זה פשוט גורם להרגיש יותר טוב עם עצמי, אבל היא מה שהיא, זאת אומרת, גם בסדנה היא הייתה מאוד היא, מאוד שלמה עם אישהי, מאוד מצחיקה, מאוד חמודה, אבל חמודה לא ממקום מקטין, כאילו, ממקום לאבבול. ואני חושבת שהיא מביאה את זה לטיקטוק, זאת אומרת.
מה את רואה שם בטיקטוק?
כנות, זאת אומרת, אין במאיה שום דבר שהוא, זה מוזר לדבר עלייך בגוף שלישי.
כן, זה מוזר, אני קצת אוהבת את זה, כאילו, זה דווקא קצת נעים לי.
כן, אז מאיה, היא מאוד לא משחקת את המשחק, זאת אומרת, אני, למרות מרומי גילי, אני בת 102, אבל אני הרבה בטיקטוק. תודה, יפה, יפה, עברת חינוך טוב. אני צופה הרבה בטיקטוק, שלא לומר מכורה, לא נעים. ובמאיה יש משהו שהוא מאוד מאוד אותנטי, זאת אומרת, היא לא משחקת שום משחק, היא לא מנסה להראות.
זה לא מבוים, זה מאוד אמיתי, פשוט שמים מצלמה מצלמים.
זה הכי לאו-טק בקטע טוב, זאת אומרת, יש המון טיקטוקרים גם בישראל, שנורא נורא משקיעים בטיקטוקים שלהם, זה נורא מופק וערוך, ועם אפקטים ומפולטר וכל מיני דברים כאלה. מאיה זה כזה, what you see is what you get. עכשיו, היא מראה גם את החלקים הפחות נעימים של החיים שלה. ואני יכולה להגיד שלמרות שאני מבוגרת ממנה באי אלו שנים, כשאני רואה את הטיקטוקים שלה, זה גורם גם לי להרגיש יותר טוב לגבי עצמי. זאת אומרת, כשעשינו את הרעיון, אז אמרתי לה, כשאני שומעת אותה מדברת על דימוי הגוף החיובי שלה והאהבה שלה לגוף שלה, זה גורם גם לי, שאני גדלתי בדור אחר שמטיף לרזון והמון שמנופוביה. היום תודה לאל, אין שמנופוביה יותר.
זהו, סיימנו.
כן, אוהבים את כולם. אז יש משהו מאוד גלוי וחשוף. אני מאוד מאוד שמחה שלנשים צעירות ולנערות יש מודלים כמו מאיה, כי לי לא היה את זה כשאני הייתי צעירה.
משקל זו בית סוגיה שמאוד מאוד חוזרת, הזכרנו את מאיה דגן הראשונה, אז בחלק מהמקומות את קוראת לעצמך מאיה דגן השמנה.
כן, כן, משקל זה דבר שעולה.
בוא נדבר שנייה על להתלבש מחמיא. כאילו אין ספק שיש בגדים שנראים יותר טוב עליי או על בנות שמנות אחרות מאשר בגדים אחרים. ועם זאת, מה מהם יודעים שאת שמנה? זה שתשים בפסים לאורך לא ישנה את זה שאת שמנה. ולהמשיך להסתיר את עצמך ולשים רק בגדים רחבים לא באמת עוזר. כאילו אולי זה עוזר לך כי את מרגישה לא בנוח וזה הכי לג'יט בעולם. אבל כאילו אני אומרת, הבגדים המחמיאים, לפי מה שאומרים שצריך להחמיא לך, טוב. כאילו גם אם תשימי למכנס קצר, גם אם תשימי מכנס ארוך, עדיין היא דושת שמנה. וזה בסדר.
א', צריך לומר, יחסית לשמנות אני מה זה רזה. כאילו אני שמנה נכון. שהיא יורדת מה זה טוב בגרון, מה זה קל להקל את זה, זה כאילו קצת יותר מלאה ממה שנהוג. יש בטן, אבל כאילו עדיין נראית בסדר, זה לא משהו שהוא מעורר אצל אנשים. זאת אומרת, זה מעורר הרבה מאוד תגובות, אבל אני אומרת...
זאת הטוקבקים כותבים לך שמנה שמנה.
בטח, מה זאת אומרת? לא, אם עכשיו תעבור לי על כל סרטון בטיקטוק, גם אם אני מדברת על פוליטיקה או כסף או אמא שלי, זה לא משנה על מה אני אדבר, תמיד יהיו תגובות שמנה, זה מה שהם רואים בעיניים שלהם, זה מה שמגיבים, זה עובד מאוד פשוט, אין פילטור.
וזה פוגע?
לא, ממש לא. בסוף מבחינתי שקוראים לי שמנה זה לא... אין לי מה להעלב, כי א' זה נכון. זאת אומרת, הגוף שלי הוא שמן. וב' אם ילד בן 12 קורא לי שמנה, אני צריכה להעלב, אני לא צריך לשרוד. אם מזה אני נפגעת, אני לא צריך לקום בבוקר, כאילו זה לא, אין לזה צורה.
גם התגובות שלה מאוד מצחיקות. לפעמים היא לוקחת תגובות ספציפיות, יש משהו בטיקטוק שנקרא סטיץ', שבעצם אתה לוקח תגובה מסוימת ומייצר עליה סרטון. והתגובות שלה, שהסרטונים שהיא עושה כתגובות לתגובות, הם מצחיקים נורא, זאת אומרת, אם לי ילד בן 12 היה קורא שמנה, אני לא הייתי יוצאת מהבית שלושה ימים. פשוט להריץ אותה.
אז מישהו קרא לי, הגיב לי סתם קבב, ואז אני הגבתי, אף קבב הוא לא סתם, כל קבב הוא חשוב ומיוחד, לכל קבב יש ערך. תקרא לי קבב, אני אגיד לך תודה.
גם אמיר חצרוני ואת במערכת יחסים מאוד מורכבת.
תשמע, לקרוא את זה מערכת יחסים זה מעניין. זה לא בדיוק מערכת יחסים, זה יותר פינג פונג הדדי שמטיב לשנינו, צריך לומר.
שני אנשים רוצים תשומת לב.
חד משמעית, אני נהנית מהתשומת לב השלילית שלו, הוא נהנה מהתשומת לב השלילית שלי. אני לא מתייפה לרגע, מאוד נוח לי להיות בצד שהוא נגד חצרוני. זה להיות הקונצנזוס.
איך הוא גילה אותך?
הוא ראה שמנה ב-For You והוא נדלק, אין מה לעשות, ככה זה עובד.
הוא מאוד שמנופב.
אבל צריך לומר, ואמרתי את זה גם בראיון, שהדבר שמפריע לי זה לא שהוא בא עליי. בסדר, תגיד לי, תרדי 40 קילו, אל תצאי מאינסטלטור, סבבה. הוא בא באמת על ילדות בנות 14, 15, 16, וזה מבחינתי לחצות איזה קו של... זה לא המשחק שאנחנו משחקים. איתי אין בעיה, אני אישה מבוגרת, הכל טוב, אתה יכול לבוא עליי, אתה יכול לרדת עליי, נעשה את המשחק הנחמד הזה. אל תבוא לילדה בת 16, תעשה עליה סרטון, כאילו מול עשרות אלפי עוקבים שלך. זה באמת כאילו לחצות איזה קו שאני אומר,
יש לו עשרות אלפי עוקבים לחצרוני?
יש לו איזה 20 אלף, כן.
מה? מי האנשים שעוקבים לך חצרוני?
הוא כוכב רשת לגמרי.
באיזה רשת?
זאת שלא העיפה אותו, אבל הרשת שבה הוא נמצא הוא כוכב.
וואו. תשמעי, אנשים אוהבים בן אדם שהוא, אני אשם מרחאות, לא רואים, שהוא אומר את האמת שאנשים מפחדים לומר. אנשים אוהבים את זה.
כן, אבל יש משהו כל כך מטריס ו... טוב, אני לא אפתח פה על אמיר חצרוני, כי אני לא יוצא מזה.
פחדת להגיד באינטרנט שאת שמאלנית, סיפרת לחגית ברעיון, וקיבלת בתגובות די חריפות על זה, למה?
אני מרגישה קונצנזוס מאוד מאוד. זה אפילו ימני, אני מרגישה פשוט המרכז הוא יותר ימינה, ואני מרגישה שגם אם אני נשארת במקום, אני הולכת ונהיית יותר ויותר קיצונית מול אנשים אחרים, במיוחד.
טוב, אבל לא דיברת שם צאו מהשטחים מחר ודברים ושום, מהסוג הזה.
שום דבר, לא, אבל
כי עצם... כי זה אסור?
א', כן. חד משמעית, לא יודעת אם ראיתם מה קרה עם נוגה ארז השבוע, אבל זה דוגמה, נוגה ארז, מאיה לנצמן, זאת אומרת, רק הדעה השונה היא ביטול מוחלט, ישראל בידור יוצאים באלף כמה, שאנשים מגיבים, כאילו זה, אין איך לצאת מזה, ואפילו לא ברמה הזאת, אפילו ברמה הבסיסית של אני שמאלנית, זה סרטון שהעליתי לפני הרבה מאוד זמן, העליתי עם הרבה מאוד הסתייגות, הייתי כזה, לכל אחד יש דעה, ולכל אחד יש דעה שהיא לגיטימית, וכולנו מכבדים,
כי... ואני שמאלני.
כי באמת יש את הפחד הזה, זאת אומרת, זה דבר ש... אנשים אומרים לי, אני אוהב אותך למרות שאת שמאלנית. זה דבר שכאילו, את השמאלנית היחידה שאני אוהב. זה יותר גרוע משמנה, כאילו, הרבה יותר גרוע, כי זה משהו שהוא unlikeable ברמות.
שמה זה שמאלנית מבחינתם?
תרחנות, צביעות... וזה לא, לא נכון. זאת אומרת, יש בשמאל הרבה מאוד, לא, יש הרבה מאוד תרחנות
נתניהו וצביעות. והחמוצים.
באמת יש תרחנות וצביעות. אני אומרת את זה כשמאלנית. גם אני המון פעמים תרחנית. גם אני המון פעמים מייפה את המציאות שתתאים לעמדות שלי. זאת אומרת, זה לא מופרך, אבל אני אומרת, התנועת נגד של האמת הקיצונית וכאילו להגיד לכולם, זה מבחינתי לא הדבר שאני מאמינה בו, אבל אני חושבת ש... אין הרבה מאוד שמאלנים שהם לייקבל, כאילו, וצריך עוד קצת.
או צריך עוד כמה, זה
כן,
נכון.
מצד שני, זה גם כאילו קצת להתייפייף, וזה קצת להתחנף, וזה גם מעצבן. לא יודעת, לא, אני צריכה לגבי
שאתה. כל מעצבן בפוליטיקה, בואו נסכם את זה בזה.
בואו נדבר קצת על כסף, אז ממה חיים מזה?
אז בגדול, אני עובדת בחצי משרה בסטארט-אפ, שהגעתי לסטארט-אפ דרך הבת של המנכ״ל, שמצא אותי בטיק-טוק.
אז כבר היה שווה.
ושאר הזמן אני עושה קמפיינים בטיק-טוק, זאת אומרת, חברות שמשלמות לי כסף כדי לפרסם את המוצרים שלהם.
זאת אומרת, ראיתי אחד הסרטונים, את אומרת, יש בעיית יתושים, פתאום נשלח אליך ציוד נגד יתושים, ואיתו גם איזה צ'ק כדי שתשימי את זה בסרטון.
לגמרי. פור, יתושים, לא יודע, תחתוני מחזור, כל מיני דברים, מוצרים שאני אפרסם.
זה לא מאוד נמוך?
לא נמוך בכלל בעיניי, להפך. זאת אומרת, מבחינתי, א', היכולת שלי להתפרנס מזה דבר מאוד מוערך, אני מאוד גאה בעצמי.
לגמרי.
וב', אני אומרת, אני מסננת את המוצרים, זאת אומרת, אני לא אקח כל מוצר. מציעים לי, באמת, 3 פעמים ביום, קרם סימני מתיחה וקרם צלוליטיס, אני אומרת להם, באמת, סליחה, תוסו לי מהפרצוף, אתם לא מעניינים אותי. ויש דברים שאני אומרת, וואלה.
את יכולה לשלוח אותם אליי?
בטח, בכיף. כי אני
אשמח. עוד בחינם.
יש לי 10 עוקבים בטיק טוק, אם מישהו מעוניין.
זה לא שאני אומרת, יש לי את הקו המוסרי הכי טוב בעולם, אבל אני אומרת, יש דברים שאני עושה, יש דברים שאני לא עושה. וכן, מה, כמו כל פרזנטור לבנק, כמו כל פרזנטור לקוטג', גם אני יכולה לקחת
גם היתושים בסדר.
גם היתושים, מישהו צריך להעיף אותם, בלי ריח של אלטוש, הכל בסדר, אני צריכה נרות יפים. וגם יש דברים שאני אומרת, וואלה, זה גם אחלה מוצר שאני באמת כאילו ממליצה לחברות שלי.
אבל רמת האמינות לא יורדת? באחד הסרטונים ראיתי, את מדברת נגיד על וולט מול טנביס, ואת אומרת, לא, לא, זה לא תוכן שיווקי, אף אחד לא שילם לי, רק כדי להזהיר.
א', חשוב. לא, א', זה גם נותן לי את האופציה שזה, כשזה כן תוכן שיווקי, אז הם מבינים. ובית, כן, זה בסדר, הם יודעים שאני מתפרנסת מזה. אני אומרת שזה חלק מהעבודה שלי, שזה חלק מההכנסה שלי, והם גם לוקחים את זה בערבון מוגבל, הילדים לא מטומטמים, חושבים שהם סתומים ושכל מה שאומרים להם הם קונים ושכל מה שזה, ממש לא.
ממש
אם לא. אני ממליצה על משהו, יכול להיות שזה יעזור להם, יחזק דעה קודמת שלהם, אבל א', אני בחיים לא אגיד, את צריכה את המוצר הזה כדי להיות בן אדם שמח. לא, אני אומרת, וואי, זה היה ממש עזר לי, הקונסילר הזה עזר לי להסתיר את החצ'קונים שלי. סבבה, עזר. זה מעבר לשולחים לי את המוצר, אני אומרת, תקנו. בסוף אני עושה קריאיטיב, אני מצלמת, אני סוגרת עם לקוח, זאת אומרת, זה עבודה לכל דבר.
נכון.
בסוף, הפרסומת שאני מייצרת, בעיניי, א', היא הרבה יותר טובה מרוב הפרסומות שתראו בטלוויזיה, כי היא אותנטית, כי היא חוות דעת שלי, ואני מצחיקה, ואני חמודה, וכיף איתי, וזה עובד. וגם אני אומרת בסוף, אין בזה שום בושה, אנשים עושים כסף מפרסום, חיים שלמים, קופי רייטרים וזה, ואף אחד לא אומר להם, אתם לא מרגישים שזה זה? לא, זה העבודה שלנו.
טוב, ההורים היו מרוצים מהרעיון עם חגית?
ההורים היו מאוד מרוצים. אמרתי, זה הארץ, זה פתאום זה ההורים מעריכים, זה לא הטיקטוק שלך השטויות באינטרנט.
טוב, לסיכום, טיפים לפודקאסט שלנו, מה את ממליצה לעשות? בתור כוכבת רשת?
טיפים לפודקאסט? לכו לטיקטוק. זה חשיפה מטורפת. תראו מאחורי הקלעים קצת, אנשים אוהבים לראות מה קורה. איך זה נראה?
אני מוכנה לקחת את זה על עצמי כעובדת הארץ.
יאללה.
אם תרצה.
מאיה דגן, חגית גינזבורג, תודה.
תודה רבה.
אני מתפוצצת ב-10, 9, 8, 3, 1, 3 ליטר, ללא!
קיץ, חם אם לא שמתם לב, ומה שבא להנעים את הזמן הם שירי הקיץ. שניים מהגדולים שבהם, אחראי להם רון ביטון, איתנו באולפן, שלום.
שלום, זה כיף להיות פה.
תודה שבאת, ובן שלב כתב המוזיקה שלנו.
אהלן.
אז יש לך שני להיטים גדולים שאם נפתח רדיו, נעבור מהפודקאסטים עכשיו לרדיו, יש סבירות גבוהה שנשמע אותם.
כבר 3 נראה לי גם.
3, נו, תציג, מה? טריליטר הללה?
כן, של נועה קירל ואילן פלט, שנכתב במיוחד למצעד הגאווה, וככה פרץ את גבולות הגאווה התל אביבית, והפך להיות
מיליוני
כזה
צפיות ביוטיוב ראיתי?
בשבועיים, 7 מיליון צפיות.
ושני השירים האחרים, תציג?
מועבט של עדן בן זקן, שנהיה להיט מדינה, ובית משוגעים של רן דנקר, שנהיה להיט מדינה, וזה כיף, וזה
איך כותבים דבר כזה? זאת גם 3 סטרייקים, זה מדהים.
את האמת, גם שנה שעברה היה לי זה, אני
כל קיץ אתה מגיח.
פחד שזה איך אני מתעלה על השנה שעברה, זה התחיל ב-1 מיליון דולר של נועה, ואז היה זאת אני ואנה מג'נונה, היו 3 שירים מעולים, טובים, אמרתי, וואי, איך אני בכלל נכנס, וזה היה שנת קורונה, אז כאילו אמרתי, גם בזבזתי את השירים הטובים האלה, על שנה שבכלל אין בה ריקודים ואין עסקים, ואז אמרתי, איך אני בכלל מתעלה, ואז זה התחיל כזה שהתחילה השנה ביהלומים של נועה קירל, ואז את משוגעים, ואז מועבד, וכאילו כל שנה יש לה את הייחוד שלה.
אז מה הייחוד של הפעם?
הפעם הייחוד, אם תשים לב לשמות של השירים שלי שהתחילו, זה בית משוגעים, וזה מועבט, וזה גן חיות של ליאור נרקיס, וזה טרילי ליטרה ללה, כאילו הכל סביב השיגעון. כי אמרתי, אוקיי, יצאנו מאיזו תקופה כזאת מאוד מאוד מבולבלת, של כולם ישבו בבית ורק חיכו לצאת החוצה ולעשות בלגן, אז כאילו אני מרגיש שכל השירים שיצאו, היא מסכמת בדיוק את התקופה כזה של שנה שעברה, ולאן אנחנו מגיעים.
אז זה משהו מחושב אבל, או שיצא לך במקרה?
נראה לי שזה תת-מודה, הכי תת-מודה שיש.
בן, איך קוטים בכלל להיט-פופ? זה משהו שמשתנה בשנים האחרונות, או שזה אותו מתכון שכל שנה כבר 40 שנה חוזרים עליו?
קודם כל, שאלה איך כותבים להיט פופ, אם יש מי שידע לתת עליה תשובה ב-100%.
יהיה מאוד עשיר.
יהיה מאוד מאוד עשיר. אני חושב שרון אמר קודם, יותר תת מודע ממחושב. אני לא בטוח ש... כלומר, יש הרבה מחושבות במה שהוא עושה. הוא,
יש איזה מתכון בכל זאת.
הוא בעצמו, כשדיברנו, השתמש הרבה במילה מתמטיקה. כלומר, הוא כן באיזשהו מובן איש של נוסחאות.
שמה הנוסחה?
אני לא יודע להגיד לך מה הנוסחה, אני יכול להגיד לך שהדרך עבודה, האופן שבו להיטי פופ נכתבים, מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, ואני חושב שרון הוא אחד האנשים שעושים את זה בצורה החדשה, באופן הכי מובהק עכשיו.
בוא נשמע בעת את הסקיצה של מואבט.
אז זה כאילו אפילו הקלטה של סתם שפתחנו בטלפון באולפן, ואיך אנחנו בכלל יוצרים...
זה בעדיבות הטלפון שלך בכלל.
כן, זה איך אנחנו יוצרים ממש משפט משפט בשיר הזה.
מה אתה מציע לי לשתות?
וואי, זה טוב, זה טוב.
מה שאתה אלכוהול?
אוקיי, רגע, שנייה. אז השתניתי.
לא. אז השתניתי.
אוקיי. אז השתניתי. כבר לא עושה שטויות.
אני לא שותה וודקה.
אני לא שותה רדבול. אני שותה ג'ין, טוניק
ומואבט.
בית.
אז הכתיבה בין באמת זה ממש משפט משפט, ויש הרבה אנשים שמעורבים, זה תורם משפט אחד, הוא תורם משפט אחר, ויש איזה מיליון אנשים שמתעסקים בזה.
תראה, אין כבר את הדבר הזה שיושב אדם לבדו בחדר, או מחכה להשראה, או לא מחכה להשראה, עם גיטרה או עם סנטר, ופשוט כותב בעצמו.
אין את נומי שמר, אתה אומר.
יש עדיין אגפים שבהם זה עובד ככה, אבל בגזרה של הפופ ההארדקור, זה עובד בצורה של... סשנים של הרבה אנשים, קודם כל מפיק, שהפך לפוזיציה מאוד 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 חשובה, נותן את התשתית המוזיקלית של מה שקורה, ועליו מלבישים.
מה זה התשתית המוזיקלית? הוא אומר, עדן בן זקן צריכה שיר כזה?
מואבט זה דוגמה קצת לא מייסקת, כי זה ממש שיר דנס, אבל גם בשירים שהם פחות שירי טרנס לפנים, בעבר המפיק היה מגיע בשלב מאוד מאוחר, כלומר היה טקסט, הייתה מנגינה, זה היה השיר, ועכשיו לוקחים אותו למפיק. אין יותר את הדבר הזה. הכל מתחיל בדרך כלל במה שנקרא ביט, כלומר איזושהי קצב פלוס מוזיקה, ועליה מתחילים לבנות את הדבר. כשמגיע אחד כמו רון שמביא את ההוקים האלה, את המשפטים שתופסים את תשומת הלב, ומעבירים לפעמים רעיונות מאוד מעניינים, תופסים את רוח הזמן באמצעות איזה משפט אחד שתופס את הכל, ומתיישב על הביט הנכון, ומבוצע על ידי הזמר או הזמרת הנכונים, טק.
רק ג'ין טוניק ומואבט.
היסודות של הפופ הם בעיניי הכי טובים בעולם, זה בא משוודיה. נסיכות האמירויות של הפופ זו שוודיה. ויש סיבה גם שהשוודים הקימו את איקאה. כאילו בוא נגיד בישראל כזה, אתה יודע, זה כל אחד לעצמו. שוודיה, הם עושים משהו משותף. אתה קונה הכל בחלקים, ובונה עם עוד אנשים. השוודים הם אנשים מאוד מאוד שאוהבים לעבוד ביחד.
וישראלים?
בשנים האחרונות, כן, בשנתיים האחרונות, כאילו מאז שעשינו את פאוץ', שזה היה אני, ודורון מדלי, ונועה, ואיתי שימוני, וג'ורדי, וכולנו ביחד בחדר, יש סיכוי שיצא משהו הרבה יותר טוב, אני לא מתבייש להגיד, בין אם אני בוא וישב ויכתוב שיר לבד. למה? כי אנחנו יושבים 5 מוזיקאים בחדר, וכל אחד בא עם האג'נדה שלו, וכל אחד בא עם משהו גדל עליו, וכל אחד, ואתה יוצר משהו הרבה הרבה יותר מיוחד, מאשר זה שאתה תישב וייצא לך איזה משהו מאוד מונוטוני, ומשהו שרק אתה יודע לעשות.
אבל זה משהו שאתה יכול להתחבר אליו ברגע שיש עוד 4 אנשים שתרמו, וזה לא רק שלך?
כשאתה עושה משהו שאתה מאוד אוהב, אתה צריך לבוא לזה נטול אגו. וברגע שאתה בא נטול אגו, יש המון 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 סיכוי שאתה רק תרוויח מזה. ותראה, בבית משוגעים, אני יכול להגיד לך, עשינו את בית משוגעים של רן דנקר, לא משנה אם אני... ג'ורדי, אורן, אחד מאיתנו לא היה בחדר, לא היה את השיר הזה. השילוב היה מאוד חשוב, למה? אני קמתי בבוקר ולי היה, שתיתי קפה בבוקר במרפסת, ידעתי שאני הולך לסשן עם רן דנקר, שתיתי כוס מהקפה וסתם אני חושב על הסשן ואני אומר כזה, מה אני עושה בכלל עם רן דנקר? כאילו שהייתי שומע שירים שלו לפני 10 שנים. איך אני בכלל מביא אותו למצב שאני עושה לו שיר שאני יכול להגיד, וואו, זה...
שאיך בכלל נוצר הקשר, זאת אומרת, הוא הרים אליך טלפון, אמר בוא נעבוד ביחד?
הוא הרים טלפון לג'ורדי, וג'ורדי אמר לו, יאללה, אני מביא גם את רון ביטון לסשן, והוא אמר...
ונפגשים, בוא ננסה לעשות משהו ביחד.
כן, פשוט נפגשים.
אז מה חשבת על הקפה?
לא יודע, כאילו במחשבה, אני מדמיין את הקול של רן בראש, ואני אומר, זה בית משוגעים, אבל אני אוהב את הבית משוגעים הזה. הקלטתי את זה בטלפון, ובאתי עם זה לאולפן. וזה הדבר הראשון שאמרתי להם. אמרו לי, וואי, מגניב וזה. ואמרתי לו, תספר לי על עצמך. ורן אמר לי שהוא שומע בזמן האחרון הרבה מאוד את רובי וויליאמס, שהוא שומע איך הוא מאוד אמיתי ואותנטי בשירים שלו, והוא מדבר על הסמים, והוא מדבר על זה, והוא מדבר על זה.
מדבר על נינט פתאום בשיר הזה, אגב.
אז אני אומר לו, אוקיי, בוא נעשה שנייה רשימה, נפתח גוגל דוקס, ונרשום פשוט כל מה שאומרים לך ברחוב. למה לא הזמנת אותי לחתונה? תגיד, אתה זה לא שהיית מנינט? אתה הומו? אתה לא הומו? אתה... בוא נרשום הכל.
אז פשוט בגוגל דוקס רושמים את כל הנקודות.
רשמנו את כל הנקודות, ובאתי לג'ורדי ואמרתי לו, תקשיב, כאילו, ששרתי לעצמי בראש בבוקר, זה בית משוגעים, אבל אני אוהב את הבית משוגעים הזה, עלה לי איזה ליין מזרחית כזה בראש גם אחרי זה, ואז ג'ורדי הפעיל את הקסמים שלו, פשוט כתבנו את השיר, התחלנו באחד בצהריים, בעשר בלילה, השיר היה מוכן אזיז כמו שהוא עכשיו.
מדהים.
זה רק היה הקלטות סופיות אחרי זה, וזהו.
נורא מהר.
זה קסם.
מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב, ואיך אתה לא מזמין לחתונה, תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז.
ואיך אתה גורם לרן דנקנר להתחבר באמת לשיר הזה? העבודה כל כך מהירה, פתאום בום נדלק וזה נהיה להיט?
קודם כל הוא לא היה רגיל בכלל לעבודה כזה. הוא מבחינתו יושב שעות על טקסטים וחופר ומה המשמעות ומה זה, ואני כזה אומר לא, 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 לא. ברגע שאתה יושב יותר מדי וחופר, אתה מתחיל להסתבך.
להתבלבל.
גם להתבלבל, גם להסתבך. יצא לנו משהו טוב, אי אפשר להתווכח איתו. אבל מה שאתה צריך לעשות, זה מה שאני גם אוהב לעשות. אני קורא את זה להשמיע לפנטגון. הוא הולך להשמיע לרונית הרבל, המנהלת שלו, ולסביבה הקרובה, אני משמיע לסביבה הקרובה שלי, ג'ורדי משמיע לאשתו ולבת שלו. בדרך כלל שאני שומע סקיצה יום אחרי, אז הסקיצה מבחינתי נשמעת לי יותר גרוע, כאילו יותר כאילו גרוע. כזה, מה עשיתי? ואחרי בית משוגעים, יום אחרי, זה היה נשמע לי יותר טוב ממה שעשינו יום, כאילו באותו יום. אז שלחתי לו ישר הודעה בבוקר, אחי, זה נשמע לי הרבה יותר טוב ממה שעשינו אתמול. זה לא נורמלי. ואז רונית הרבל שלחה לי הודעה, מנהלת של רן. תגיד לי, אתה נורמלי, השיר הזה צריך לצאת כבר אתמול. קליפ. זהו, זה כבר, אתה יודע, התגובות וזה, אתה כבר מבין שזה שיר טוב.
בין זה איזשהו דפוס עבודה שהולך וישתרש, או שבאמת זה איזשהו טרנד חולף שאחר כך לא, עוד שנייה נחזור ליוצרים שיושבים במשך שעות ודוגרים במשך שבועות על שיר. או גם וגם אולי.
קשה לי להגיד, זה לא טרנד חולף, זה יישאר איתנו בטח בשנים הקרובות, אני לא יודע מה יהיה בעוד 5 שנים, לך תדע לאן זה, הדברים האלה הם הולכים.
בוא נדבר על העומק קצת, שבסוף אתה צריך לנתח שיר כזה מול ההיסטוריה, אז מה?
תראה, יש היבטים שליליים בצורת העבודה הזאת, אפשר לדבר עליהם הרבה, חלקם נוכחים גם בשירים שרון עושה.
כי אולי כשלוקחים גוגל דוקס וכותבים כל מיני דברים...
אני לא חושב שהעניין של גוגל דוקס, אנחנו יכולים להתאפס לזה כאיזה... מתמטיקה תמיד הייתה, גם ב-60s הייתה מתמטיקה מסוג אחר קצת, אבל אני חושב שכן, במעבר מכותב שירים אחד או שניים שיושבים עם איזשהו אורך נשימה, במעבר מזה לסיטואציות שרון... מתאר, יש דברים שהולכים לאיבוד, כן, מנגינות יפות, עם אורך נשימה.
למה? כי צריך רק טון, 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 טון.
לאו דווקא, כי כל צורת העבודה, בעצם ברגע שהמושכות עברו במובן מסוים אל המפיק, והוא זה שקובע את התשתית של השיר, אז כבר כשרון והכותבים מגיעים, כבר העיסוק הוא מבחינה מוזיקלית, אתה זורם ממה שהמפיק עשה, בדרך כלל די מהר, בדרך כלל ללא השראה של נגיד מלחין, אלא יותר בצורה של מפיק, משהו מהיופי המוזיקלי, ברוב המקרים, כן, הולך לאיבוד, לפעמים גם בהיבט הרגשי, ככה אני מרגיש לפחות, חלק מהשירים האלה, כן, חסרים משהו שהיה קיים יותר בצורה הקודמת, מצד שני, אנחנו גם מרוויחים דברים אחרים, אפשר ויש סיבה להתגעגע למה שעשו פעם, אבל רק להתגעגע לשם, אני לא חושב שזה מוסתק.
רון, בסוף קהל היעד שלך זה ילדים ביוטיוב, או למי אתה מכוון?
אני מכוון לכולם, אין לי בעיה שאני רוצה שהמוזיקה שתיסע בסופו של דבר על כל הנתיבים, גם על צעירים וגם על למבוגרים, אתה יודע, מועבד זה שיר ש... זה מצחיק אותי, כאילו, תהגים אותי ילדים בני 3, 20, יש את הוודקה, את הרדבול, אין להם מושג, כאילו, על מה הם מדברים, והם תהגים אותי, וזה, כאילו, זה נורא מצחיק אותי, שזה גם בני 3, וגם אני רואה בני 50 ו-60, ולא יודע,
בחתונות. טוב, ככה אתה מגיע למיליוני צפיות.
כן, שזה, אתה יודע, שזה מגיע לדודה ולסבתא הביתה, אז ניצחת. וכנ"ל גם בית משוגעים. ולגבי מה שבן אמר, יש פה יוצרים, אתה יודע, שעדיין היום יושבים לך על הגיטרה, קח את דוגמה, את עדן חסון. שהוא לא עובד לפי המפיק, הוא לא הולך לפי הביט, הוא יושב בבית על הגיטרה, ומנגן בדיוק כמו פעם, וכותב שירים אינטליגנטיים בטירוף, ויש לו הגשה אינטליגנטית, והוא שר מדהים, ויש גם הרבה חבר'ה שעושים את זה. אני פשוט נמצא בסוג של, אני חולש על שלושה ז'אנרים שהם הפופ, המזרחית וההיפופ, והז'אנרים האלה אין מה לעשות, זה ז'אנרים שהם מאוד...
פאסט פוד.
כן, והם מוחצנים וזה, ואין שום בעיה. שישבתי גם עם בן, השיחה בכתבה המדהימה והמדויקת ביותר שעשו עליי עד היום פה בארץ, אז באתי ואני אמרתי לו שחלק מהשירים שלי יש להם המון משמעות. בעיני אנשים אחרים זה יכול להישמע כמשהו זול ואיך שומעים את זה. אבל אתה יודע, הסברתי לו שפאוץ' זה שיר נגד הטרדות מיניות, ומיליון דולר זה קיבלנו אלפי הודעות על איך בנות שיש להם דימוי עצמי נמוך של גוף וכזה, איך פתאום הם עומדות מול המראה ושרות, איך אני נראית מיליון דולר. כל שיר יש לו את היד שלו, ותמיד יהיו ביקורות רעות וביקורות טובות, וזה אני מבחינתי העיקר שאני עושה שמח, ואנשים רוקדים, וזה שווה לי יותר מכל ביקורת גרועה.
איך אני נראית? מיליון דולר. כולי קומפלט? מיליון דולר. חותמת על הצ'ק? מיליון דולר. מיליון דולר, מיליון דולר.
אז עכשיו כשיש לך שלושה לעיתים, אז הטלפון לא מפסיק לצלצל, יש ים בכסף, לא יודע, קונים עירה באיזה מגדל בתל אביב?
לא, אתה יודע כמה, יש לי עוד ארבעה עסקים מחוץ מהמוזיקה.
מה?
קודם כל, יש לי אולפן בשוקן 22, אני ממש מולכם.
אתה שכן.
כן, אני שכן כבר כמה שנים. האולפנים שלי פה, אז יש לי ארבעה חדרים, אחד זה החדר שלי ועוד שלושה שאני מזכיר לחבר'ה מוזיקאים. יש לי עוד שלושה מועדונים בתל אביב, יש לי את הלייט בנמל תל אביב, ועוד שניים בלונדון מיניסטור, שזה אטלנטה והמרקיד, וגם את המוזיקה.
טוב, כך תגיד שקשה להתפרנס מזה.
שמע, במוזיקה, כן, קשה, זה לא קל.
גם עם שלושה לעיתים, באמת?
קודם כל, שנה שעברה, הכסף שלנו מאקום ותמלוגים ירד בסביבות ה-60%. אז כאילו, שנה שעברה, אני מוחק אותה. אתה מקבל את הכסף רטרואקטיבי, זאת אומרת, אני רק שנה הבאה יקבל את על מה שעשיתי השנה. התחדשנו קצת, פעם נגיד, מדליה אמר לי, אני פעם לא הייתי לוקח כסף על כתיבת שיר. אז כן, אני חושב שלי מגיע לקחת כסף על כתיבת שיר, שאני כותב עם לאומן, אתה יודע, בכל זאת עדיין אני מפנה מהזמן שבקושי יש לי, כי יש לי באמת עוד הרבה עסקים. וגם, לא מתבייש להגיד, כשהביקוש עולה, אז גם המניה עולה, והסכום שלה. החמש שנים כותב לאומנים, בהתחלה זה היה סופר קשה, לא הייתי מתפרנס בכלל, אפילו רק הוצאתי כסף. ובשנה וחצי האחרונות, כן, אני יכול לחשוב, החזרתי קצת, ואתה יודע, אני נהנה פתאום ממה שזה מכניס יותר מבעבר. בעבר היה ממש קשה.
טוב, יש את זה להיד חדש בראש, תשתף אותנו או שזה מוקדם מדי?
מה שאני יכול לספר, שבעקבות הכתבה של בן, היה לי שני טלפונים מאוד מרגשים. אחד זה יאיר ניצני מתיסלם, הוא שלח הודעה ואמר שהכתבה הייתה מאוד מרגשת, ונשמע, והוא ישמח לקשקש, ואחרי זה דיברנו בטלפון. והטלפון השני שהוא היה מבחינתי, שזה הבן אדם שהוא פסקול חיי, זאב נחמה. זאב נחמה מתקשר ואומר, חבוב, תגיע אליי לבית, ואנחנו נכנסים ומדברים, ואני שואל מלא שאלות, חופר לו במוח וזה, ואז אני אומר לו, יור, אפשר ללכת למחשב, בוא נלך למחשב. הוא פותח לי את הדבר הזה, ופתאום אני שומע לחן, זה רק לחן, שהוא הקליט כזה על איזה, על גיטרה, וממש בלא ברור, ואני ממש מתאמץ להקשיב, אני שומע לחן כזה כמו של פעם. אני צמרמורות בידיים, אמרתי לו, תקשיב. אם אתה מביא לי את הלחן הזה, כזה שנכתוב עליו מילים, יש לי עוד שלושה סשנים, אני מבטל הכל היום, אני מבטל הכל, אני מפה רץ לאולפן שלי, ואני עובד על זה. הוא אומר לי...
הדגש של היום.
זה הייתה אמורה להיות פגישה של שעה, התעכבנו איזה 3-4 שעות, ומבחינתי עוד להמשיך, אבל באותו רגע שהוא ישמע לי את הדבר הזה, אמרתי לו, אחי, אני לא נשאר פה, אני חייב ללכת לאולפן.
אז מה הכותרת שלנו, שיר חדש של אתניקס?
באותו יום, הגעתי לאולפן, כתבתי את המילים, התקשרתי לדודו אהרון, אמרתי לו, תקשיב, הייתי אצל זאב, הוא הביא לי איזה לחן של פעם, תגיע מהר, הוא הגיע, ישר הקליט, שלחתי לזאב. זאב כמובן אף באוויר, וממש אהב את הטקסט, וממש אהב את כל ההפקה שעשינו שם. וכן, יכול להיות, אני מקווה, אולי איזה דואט בין דודו לזאב ביחד, וזה היה, זה היה מרגש. כאילו כל הכתבה בארץ הייתה שווה ממש בשביל שזאב נחמה יקרא והתקשר אליי, זה כבוד גדול.
ברור. רון ביטון, בן שלב, תודה רבה.
תודה לך.
בדבר.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בשבוע הבא נהיה פה עם פרק מיוחד על אנגלה מרקל, היא מסיימת קדנציה ארוכה 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 בגרמניה, נדבר על מה השתנה שם ומה עתיד להיות עכשיו. ניצה ברגמן הפיקה, יונתן מניביץ' היה לסאונד, אני ליאור קודנר, ניפגש גם בשנה הבאה.